שיעור לט"ו אדר בשנה פשוטה, בתף 86, פרק ל"ד, במילים ואם ירחיב השם לו, עד סיום הפרק באותו עמוד.
ואם ירחיב השם לו עוד, מה צריך להיות האיחול שאדם יאחל לעצמו? אומר, אני מצאתי רבע שעה ביום, זהו, לא מצאתי יותר. מצאתי רבע שעה, אבל אני מחלק אותה לחצי בבוקר, חצי בערב. זה הזמן, כל השעה אני צרות ועסוק, ונגיד שבאמת הוא צרות. אבל האיחול הפנימי של היהודים, מה צריך להיות? שאם ירחיב השם לו עוד, אם הקדוש ברוך הוא ירחיב לו את הפרנסה, ויהיה לו יותר זמן, ויהיה לו יותר שעות, שהוא יוכל לקחת לעצמו חופשה מהעבודה, אז מה הוא יעשה? אזי, תאור ידיים יוסיף אומץ, ומחשבה טובה חולה. אם הוא באמת ירגיש את החשיבות שיש בלימוד ובהתחברות לבורא, אז מה צריך להיות האיחול שלו? שכל רגע פנוי שיהיה לי, הלוואי ויהיה לי זמן פנוי ואני אלמד יותר. ואז יש כלל שאומר, מחשבה טובה, מה ההמשך? הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז אם אתה כל היום חולה, מתי כבר אני אגיע לזמן שיהיה לי יותר, אז בעצם מה יוצא? שכל היום אתה מחובר. רבע שעה אתה מחובר בפועל שאתה לומד, ו-23 שעות ושלושת רבעי אתה חולם על זה. אז בעצם אתה כל הזמן נמצא בתוך זה, כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה נקרא שאתה יודע את החשיבות של זה, שגם כשאתה לא עושה את זה אתה משתוקק לזה. וזה גם מאוד חשוב, שאדם צריך לדעת כמה חשוב ללמוד, כמה חשוב להתחבר, ופשוט בערגה כזו לקנה באותו אחד שמסוגל יותר, ולתת לעצמך איחול הלוואי ואני אהיה מסוגל יותר. אם אתה חי בצורה כזו, זה נקרא שאתה מחובר כל הזמן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאדם יכול להיות מחובר כל הזמן, וגם כי האפשרות הזו היא רק התחברות במחשבה. ואומרים מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אבל זה רק במחשבה. אבל אדם אומר, אני רוצה תכלס, רוצה להיות מחובר באמת, לא רוצה רק להיות מחובר בכאילו. תגיד לי שאתה מחובר בכאילו, אתה חושב על זה, נחשב לך. אני לא רוצה בכאילו. אמנם זה כאילו בלימוד, אני מצפה ללמוד תורה, אבל אני רוצה תכלס, מה אני עושה? אומר אדמו"ר הזקן, יש לי בשבילך גם פתרון מעשי. למרות ש-23 שעות אתה לא לומד, אתה עובד, אתה מרוויח, יש לי בשבילך פתרון שאתה יכול לסחוף את כל ה-23 שעות, שזה יהיה מקושר לקדוש ברוך הוא. איך? וגם שאר היום כולו שעוסק במסע ומתן, כל שאר היום שאתה עובד ועובד קשה ומתעסק בשוק, קונה ומוכר, לא תורה, לא תפילה, לכאורה זה ביזנס. מה קשור הביזנס הזה לקדוש ברוך הוא? יהיה מכון לשבטו יתברך, אתה יכול להפוך את כל העסק שלך למשכן לבורא. איך אתה עושה את זה? בנתינת הצדקה שייתן מי יגיעו. אתה עובד קשה, משקיע אנרגיות, משקיע מחשבה, משקיע תכנונים, אחר כך אתה לוקח והרווחת, ואתה לוקח ונותן, לא נותן את הכל, אף אחד לא מבקש לך לתת את הכל. תן מה שהתורה אומרת לך לתת. תיתן 10% מעשר. יותר מזה, מעדר יותר, מה בא אחרי מעשר? חומש. חומש זה 20%. מעבר לחומש אומרים לך, לא, אל תיתן יותר. ברגע שאתה נותן את מה שנדרש, 80% תשאיר לעצמך, את ה-20% תיתן, כי הקדוש ברוך הוא אומר לך לצאת. מה מעלה בצדקה? שהיא ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי כתוב על הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום? אף אתה תהיה רחום. אז ברגע שאתה נותן צדקה, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא גם בעסק שלך. לא רק ברבע שעה שאתה לומד. אז אתה כל הזמן מחובר, אז אתה לא הפסקת להיות מחובר? בזמן שאתה לומד אתה מתחבר על ידי הלימוד, בזמן שאתה עובד אתה עובד בשביל שיהיה לך יכולת לתת צדקה. כמו שכתוב בתיקונים, כתוב בתיקוני הזוהר, חסד רוע ימינה. בתיקוני הזוהר ממשילים את הכביכול בדימוי של גוף, למרות שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אז רואים שדרוע ימינה, כביכול הזרוע ימין של הקדושה, זה חסד. חסד זה ימין, ימין מקרבת. כשאתה עוסק בנתינה זקה ובעשיית חסד, אתה פשוט הופך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. ואף שאינו נותן אל החומש, יגיד הבן אדם, טוב, מילא אם הייתי עובד, ולוקח את כל המאה אחוז של הכסף שלי ונותן לקדוש ברוך הוא, אז אני מבין, אז אתה הופך אותי, כל הזמן אני עובד בשירות הבורא. אבל אתה אומר שאל תיתן את הכל, תן רק חומש. אז 80% אני לעצמי, 20% אני לבורא. איך אתה הופך את כל ה-80% לבורא? הוא אומר, ואף שאינו נותן אל החומש, אפילו שאתה נותן במקסימום חומש, 20%, הרי החומש מעלה עמו כל הארבע ידות להשם. תדע לך שכשאתה נותן לקדוש ברוך הוא צדקה, אתה נותן נציגות של הכסף שלך, וכשהנציגות הזו עולה, פברוש עולה, מתקדשת במצווה, היא מעלה איתה את הכל. הכל מתקדש. דוגמה לדבר, מביא דוגמה מהפרשיות שאנחנו לומדים בשבועות האלה. התחלנו עכשיו, שבוע שעבר, ללמוד את ספר ויקרא, ספר הקורבנות. מה זה קורבנות? קורבנות זה מלשון קירוב. יהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא. מה התקרב לקדוש ברוך הוא? אז לכאורה, רק הבהמה הזו הספציפית, שאדם הקדיש אותה לקורבן, והקריבו אותה לגבי המזבח, טוב, הבהמה הזו התקרבה. כמה בהמות כבר הקריבו? גם אם הקריבו בבית המקדש, נונסטופ, כל היום המזבח עבד מהבוקר עד בין הארבעים, אז כמה בהמות הקריבו? נשארו עוד בעולם עוד אלפי ומאות אלפי בהמות שלא הקריבו אותם. אותו דבר כשהקריבו על כל קורבנך תקריב מלח. קראנו את זה בפרשה של שבוע שעבר. כמה מלח ששמו, עוד נשאר בעולם הרבה מלח שלא שמו, וככה אותו דבר שמו על כל קורבן סולת שזה בא מהכמח, מהחיטה. אז כמה כבר הקריבו? אז כתוב, כפי שהוא אומר מיד, הוא אומר ככה. נגיד, זה קודם אלפי, אחרי זה נקרא בפנים. כשהקריבו בהמה, הרי ידוע בהקרבה, הרי העולם בנוי מדומם, צומח, חי מדבר. כשאדם הקריב קורבן, כל העולם מתקרב. הדומם, צומח, חי מדבר. הדומם זה המלח. מלח זה דומם. הצומח זה הסולת. החי זה הבהמה. המדבר זה היהודי שכשהוא הביא קורבן, הוא גם התוודה והקריב את עצמו. אז למרות שבפועל יש לך רק חלק קטן, קצת קמח, קצת מלח, בהמה אחת ויהודי אחד, על ידי זה בעצם היה נציגות שזה חיבר את הכל. המעט מלח ששמו רומם את כל המלח שבעולם לקדוש ברוך הוא. ובעצם זה כתוב הרי שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום השני של הבריאה הוא עשה את הרקיע. מה הרקיע עשה? להבדיל בין מים עליונים למים תחתונים. המדרש אומר שהמים התחתונים בחו. מים בחו, למה אנחנו הפסדנו להיות למטה ויש אלה שנשארו למעלה? מה ענה להם הקדוש ברוך הוא? ככה המדרש אומר, שהפתרון למים יהיה, למים התחתונים, שנציגות של המים תעלה על המזבח. מלח הרי בא מהמים, העידוי של המים, אז בזה ששמים מלח על המזבח, זה מעלה את כל המים. גם פה אפשר לשאול, כמה מלח כבר שמים? וכמה מים נשארו למטה? כל המים. אז מזה שאתה שם קצת מלח, אתה מעלה את כל המים? אז באמת כן. ברגע זה כמו שליח, שליח ציבור. אחד עולה לתיבה, ובעצם הוא שליח של כל הציבור. אותו דבר יש שליח של כל הדומן, של כל הצומח וכו'. אותו דבר בעבודה של האדם. הוא עבד והרוויח כך וכך. נתת לצדקה מעשר, נתת לצדקה חומש, המעט הזה שנתת זה שליח של כל הכסף שלך. בזה שאתה נותן את מה שאתה צריך לתת, הכל עולה להשם. קרא עכשיו את הלשון בפנים. ואף שאינו נותן אל החומש, הרי החומש מעלה עמו כל הארבע ידות להשם. להיות מכון לשבטו יתברך. אז בעצם כל הכסף שלו הופך להיות משכן להשם. כנודע מאמר רבותינו ז"ל, כמו שידוע מה שרבותינו זיכרונם לברכה אומרים, שמצווה צדקה שקולה כנגד כל הקורבנות. ידוע הרי שמצווה צדקה יש לה משקל כמו כל הקורבנות, לומדים את זה שבפסוקים בתורה שמופיע סדר הקורבנות, אז שם באמצע בין פסוקי הקורבנות מופיע פתאום כמה פסוקים שצריך לתת לעניים את הלקט, שכחה, פאה, צריך לתת להם. אז שואלים, מה הכנסת פה באמצע הקורבנות את העניין של הצדקה? אז אומרים חכמים, התורה רוצה ללמד אותנו שכשאתה נותן צדקה לעני, זה כמו שהקרבת את כל הקורבנות. אז כמו בקורבנות, היה כל החי כל סוג החי שבעולם עולה להשם על ידי בהמה אחת, וכל הצומח על ידי יסרון סולת אחד בלול בשמן וכולי, וכל הדומם על ידי המלח. אז אותו הדבר, כמו שבקורבנות אנחנו רואים שמעט גורם עלייה להכל, אותו הדבר בצדקה, המעט שאתה נותן הוא מרומם בעצם את הכל. אז אם כך נסכם את מהלך הדברים, אדם צריך להפוך את המוח שלו, את היום שלו, לבית להשם. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא לומד כל יום פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית לפחות. למרות שזה רק פרק אחד ופרק אחד, אומר אדמו"ר הזקן, יש בשבילך פתרון, שכל היום יהפוך להיות משכן להשם. איך? א', על ידי ההשתוקקות שלך כל היום, מתי תוכל להוסיף עוד דקה אחת. מספיק שכל היום אתה משתוקק, מתי יהיה לי עוד דקה ללמוד, אז כל היום אתה בעצם בתנועה של לימוד. ב', מה אתה עושה כל היום? אתה עובד, אתה מרוויח כסף, אתה נותן צדקה מהכסף שלך, צדקה זה אחד מהמידות של הקדוש ברוך הוא, וזה שאתה נותן צדקה להשם, אז אתה בעצם הופך גם את הכסף שלך למשכן להשם. אי נתת רק מעט, מעשר, חומש, מה זה שייך לכל הכסף? אז אומר, החומש הזה מעלה את הכל. עוד סיבה למה אתה יכול לעלות את הכל? עוד בשלוש שורות האחרונות. ומלבד זה, חוץ מזה, הרי בישת התורה והתפילה, כשאתה לומד חמש דקות, עשר דקות, כשאתה מתפלל כל יום שלוש תפילות, בכוח מה אתה לומד? איך יש לך כוח להיות מרוכז כרגע בלימוד? זה בגלל שקודם נחת, אכלת, נרגעת, ואז אתה יכול לבוא ללמוד. איך אתה יכול להתפלל? אתה צריך שיהיה לך איזה רגיע. מה נתן לך את הרגיע? עבדת, הרווחת כסף, לקחת את הכסף, קנית אוכל, קנית מיטה, קנית בית, עשית על עצמך את כל התנאים הגשמיים שעזרו לך, אני אומר כאן לא, הגשמיים שעזרו לך לבוא עכשיו ללמוד. כן? אז בזה שאתה עכשיו בא ללמוד, אתה מעלה להשם לא רק את החמש דקות שאתה בא ללמוד. כל מה שעבדת וקנית וכל התנאים הגשמיים והטכניים שיש לך. הרי כל זה בעצם בשביל מה? שיהיה לך עכשיו את החמש דקות ללמוד. כי אם לא היה לך חלילה את הבית, לא היה לך את המיטה הנוחה, לא היה לך את האוכל, לא היה לך את כל זה, הרי לא היית יכול לשבת ללמוד. אז כל מה שעבדת והשקעת זה להגיע לזה. אז ברגע שאתה בא ללמוד חמש דקות, אתה יודע מה אתה סוחב איתך בחמש דקות האלה? לא רק את החמש דקות. את כל ה-23 שעות, את כל החודש שעבדת, בעצם את הכל. אז בעצם הכל הופך להיות משכן להשם. זה מה שהוא אומר בשורות האחרונות. ומלבד זה, הרי בישת התורה והתפילה, עולה להשם כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבע הידות. ארבע הידות זאת אומרת, ה-80% חומש אתה נותן להשם. ועוד ארבע חלקים שנותרו לך. אז מארבע הידות שנותרו לך, והשתמשת בהם לבריאות גופו, שיהיה לך לבריאות. והשתמשת בזה שיהיה לך נוחות, ויהיה לך בית ורכב, והכל יהיה בצורה הכי טובה. ועכשיו כל זה בשביל מה? שעכשיו יהיה לך את החמש דקות ללמוד, אז החמש דקות האלה סחב את הכל להשם. אז אם כך, מה אדמו"ר הזקן אומר כאן? שאדם יכול, אם הוא רוצה, להשתוות במידה מסוימת למרכבה של האבות. האבות עשו את זה כל ימיהם כפשוטו. אתה יכול בצורה כזו או אחרת גם להפוך את כל ימיך להיות משכן להשם. כמובן, או על ידי מחשבה טובה, כדורים אנחנו מצרפה, או על ידי הצדקה, או על ידי בצורה כלשהי. העיקר הוא שאם אתה חי וחש באמת את אחדות השם ומבין שהוא המציאות היחידה, אז אתה משתוקק כל הזמן להגיע להתבטלות הזו, תעשה הכל מה שאתה יכול להגיע לזה, ברמה שלך, ביכולות שלך. ואדמו"ר הזקן בפרק הזה בעצם מכניס את כל עם ישראל פנימה. כל יהודי, לא משנה כמה מה, יש לו את הפתח שהוא יכול להיכנס פנימה ולהפוך להיות משכן להשם. כל יהודי הוא משכן להשם. וזה בעצם סיום של מהלך מפרק חפטט עד פה, שדמור הזקן בפרק חפטט נזכיר דיבר על כך שאדם יש לו לפעמים טמטום הלב והוא לא מצליח להתעורר, אז הוא כן נתן פתרונות איך אדם יבטש את עצמו, ודיברנו על זה בעריכות, כמה סוגי ביטושים, ואמרנו, אבל הביטושים האלה יביא אותך למרירות ולעצבות, אל תדאג, לפעמים צריך. מצד שני, תשמח, ממה תשמח? תשמח שיש לך נפש אלוקי, תשמח מזה שאתה מסוגל לקיים את מצוות השם, תשמח מזה שאתה מכיר את אחדות השם, תשמח מזה שאתה יכול להפוך את הבית שלך משכן להשם. אז בעצם אדם צריך לחיות עם שתי תחושות. להיות שבור מהיצר הרע שמבלבל לנו את המוח, ולהיות שמח שהוא יכול להתרומם ולהיות מקושר לבורא. ואיך אפשר את שני הדברים יחד? זה סיום של הפרק, ובעצם פה סיום כל העניין. והנה, בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל, כל פרטי השמחות שדיברנו עליהם בפרקים האחרונים, מאיפה שהתחלנו לדבר על השמחה שהיה כבר בפרק למד א' ולמד ב' ולמד ג' ולמד א', פרקים ארוכים, רמות שונות של שמחה, אין מהן מניעה להיות נבזה בעיניו, נמאס ולב נשבר ורוח נמוכה. זה לא מניעה, כמו שאדם אומר בקריאת כבש על המיטה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. הוא יודע שלפעמים אדם צריך לבטש את עצמו. אז רגע, מה אתה רוצה ממני? שאני אשמח, שאני עצוב? וכורה, זה שתי תנועות נפש הופכיות, איך זה הולך ביחד? אין מניעה בישת השמחה ממש. מתי שאתה שמח, אתה יכול גם להיות שבור. איך זה הולך יחד? מאחר... כי היותו נבזה בעיניו, ממה אתה מרגיש נבזה ושבור? הוא מצד הגוף ונפש הבהמית. והיותו בשמחה הוא מצד נפש האלוקית. אתה שמח, זה שתי דברים, כמו שאתה מחזיק שתי סלים. יש לך סל אחד של בעיות, אתה לא יודע איך להיפטר מהם. יש לך סל אחד של דברים נפלאים, שברוך השם אתה שמח שיש לך אותם. אז בו זמנית אתה גם שבור מהעניין הזה, איך מתפטרים מהיצר הרע שמלבל לנו את המוח. מצד שני אתה שמח, ברוך השם אתה סוחב איתך יכולות אדירות להתחבר בו זמנית וברגע הזה לבורא. מצד נפש האלוקית וניצוץ אלוקות המלובש והלחיותה כנזכר לאל בפרק למד א'. ודוגמה לדבר הוא אומר, וכי אי גב נעית בזוהר, דוגמה לדבר כתוב גם בזוהר הקדוש, מה הזוהר הקדוש מספר? יש שם סיפור בזוהר, נדמה לי אם אני לא טועה על רבי אלעזר, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. מסופר שרבי אלעזר ישב פעם ליד אבא שלו, רבי שמעון, ואבא שלו היה, הרי ידוע רבי שמעון היה בתקופה של הרומאים, בתקופה של גלות, ואבא שלו התחיל להסביר לו מה זה בית מקדש, מה זה גאולה, הסביר לו את זה לפי סודות התורה כמו שרשבי ידע להסביר. ורבי אלעזר שמע דברים כאלה נפלאים, אז הוא גם בכה וגם שמח, בו זמנית. איך הלשון בזוהר שם? בכייה תקיעה בליבי מסית רדה, בכייה הייתה תקועה בלב שלו מצד אחד, וחדווה, חדווה זה שמחה, תקיעה בליבי מסית רדה. למה? צד אחד הוא שמח, או מה, שמעתי כאלה דברים נפלאים, כאלה סודות, כזה עמקות, שמחה גדולה שהוא שמע כאלה דברים נפלאים. אבל בו זמנית הוא אומר, ממה אני שמח? מה שמעתי? על הגדולה של בית המקדש, על הגדולה של הגאולה, ועכשיו אין לנו את זה. אז הוא כל כך עצוב וכל כך שבור שנמצא בגלות. אבל הוא כל כך שמח שהוא מבין את העוצמה. אז בו זמנית מסופר שהיו לו תחושות מנוגדות בו זמנית. אז רואים שאדם יכול בו זמנית להיות בשני הכיוונים. והדוגמה שהוא מביא כאן היא לא סתם, זה בדיוק נוגע לענייננו. כי אמרנו שאדם יכול להפוך להיות מכון לשבטו יתברך. יכול להיות משכן בגלוי אצלו. ומצד שני יכול להיות בבחייה. איך זה שיש לו יצר הרע שגורם לו לריחוק ולחורבן שהרי הוא מביא את כל הגלות היצר הרע. מצד שני הוא שמח שהוא יכול עכשיו בזמן הגלות, כמו שאמרנו קודם, שמשחרב בית המקדש להפוך את המוח שלו למשכן להשם. אז בחייה מסתרדה וחדווה מסתרדה. ואדם שחי בשתי הדברים, בשתי התחושות האלה יחד, אז הוא יכול בעצם להתחבר נכון, לא ליפול בשטויות של היצר, להפך להתחבר בכל רגע לצד האלוקי.